שלום לכולם, אנחנו אוחזים במשנה בעבודה זרה בלמד ה' עמוד ב', אחרי שסיימנו את הדין על חלב. אני חוזר, אלו דברים של עובדי של גויים אסורים ואין איסורם איסור הנאה. אז הראשון שלמדנו זה חלב, חלב שחלבו עובד כוכבים ואין ישראל רואהו. אז המשנה ממשיכה והיא אומרת, והפת והשמן שלהם. המשנה מביאה ביחד את האיסור של פת ושמן. כבר עמדנו במהלך הלימוד שלנו על כך שהמשנה הקודמת דיברה על יין. פת ושמן זה השלישייה הים תיכונית, Mediterranean Triad, זה דגן תירוש ויצהר. כן? וראינו שהאיסור של תירוש של יין הוא קשור בעבודה זרה, לכן הוא איסור בהנאה. לעומת זאת, דגן ויצהר אין להם קשר לעבודה זרה. מה היסוד האיסור שלהם? והמשנה לא מפרטת. כפי שעמדנו במהלך הלימוד, כל פעם שרואים הלכה שאסור רק באכילה, צריך לברר מה השורש. האם הסיבה שעומדת בשורש הדברים זה בגלל שיש איזה חשש למאכלות אסורות, לתערובת? שעמדנו על חלב, ראינו שזה ודאי ככה, נכון? זה היה חלק מהדיון שעשינו. האם האיסור של חלב הוא כי אולי ערבבו בו חלב שבהמה טמאה? האם הוא נשאר רק בגדר החששות, או האם גם יש פה גזרות, כן? רש"י לפחות אומר אצלנו במשנה, אני על שלקות, כל דבר שבשלו, לא, אוקיי, כן, כל דבר שבשלו עובד כוכבים אפילו בכלי טהור, וכולו משום חתנות. כולו הולך גם על פת, כמובן, זאת הגמרא בהמשך. מה שנעיר פה זה שתי הערות, יש איזה דיון מאוד ארוך ברמב"ן, מי שרוצה לראות מוזמן לעיין. שתי השאלות הגדולות שהרמב"ן עוסק בהן הן האחת, למה באמת אני לא חושש בפת של גויים, למה אני לא חושש למאכלות אסורות? למה לא? מה אתה אומר, אהרון? כן, יפה. אז כל מי שהיה באירופה פעם, יודע שאם אתה רוצה לאכול לחם מקומי, בוא נעזוב עכשיו עדיין את שאלת פת נוכרי, אבל מצד הכשרות, אז יש באמת בפת בעיות כשרות גדולות, שזה קשור בשמן, איזה שמן הם משתמשים. טוב, פת ושמן, שמן פה בביחד, איזה שמן הם משתמשים. האם יש שומנים שחזיר שמכניסים פנימה, לכן מה שמכונה הווסרבורט, כן, הלחם של המים, אבל גם שם צריך לברר בכל מדינה מה בדיוק, אתה יודע, יש שבות של בגטים מסוימים, כן, אבל שאלה ראשונה שצריך לדון פה זה שאלת הכשרות. במידה ואני מפרש את משנתנו שהרקע לאסור פת הוא לא קשור באיסורי כשרות, אלא אני אוסר אותו משום חתנות, אני חוזר לרש"י, אז זה מחייב אותי לשאול את עצמי, מה קרה לאיסורי הכשרות, כן? בבקשה, עזרא. אבל חלק מהדברים שהמשנה מונה, החשש הוא כשרות. אז לדבריך כל דבר הוא חשש כשרות, לא צריך למנות אותו, כן? למשל, תראה בהמשך המשנה, כבשים שדרכם לתת לתוכן יין וחומץ וטרי, אז למה הם אסורים? הם אסורים בגלל חשש, שיש פה תערובת יין. אז זה אסור בגלל כשרות, לא בגלל בני חתנות. כלומר, זה לא נכון שהמשנה לא תמנה משהו עם חשש כשרות. אז אני... למה זה סוג אחר של כשרות? אולי לחם... אני חוזר לשאלה, לחם שגוי הופה אותו, חוץ מזה שהוא הופה אותו, מה הרכיבים? What an ingredient? מה, זה קשר? כאילו, הבעיה היא רק חתנות. הרמב"ן הבין את רש"י, שזו הבעיה היחידה, אבל הוא אומר, אני לא מבין, מה, מי, אולי הוא הפע אותו בתבנית שלפני כן הוא הכניס בתנור סטייק של דבר אחר. לא רוצה להגיד את השם שלו, כן? וזאת השאלה שהוא שואל, כן? אז אני חוזר, זו המשנה היחידה שמדברת על פת, אומרת שיש משניות אחרות, אני אשמח שתראי לי אותם, כן? המשנה אומרת שפת אסורה, אומר לי רש"י שהיא אסורה בגלל גזירת חתנות, והוא לא מוטרד מבעיית כשרות, הוא לא מוטרד מזה. אני אסביר לך למה השאלה באמת עולה, כי מי שקצת יודע את המשך הסוגיה, בסופו של דבר התירו לאכול פת שנוכרים, אז השאלה היא לא למה הנימוק הוא חתנות ולא זה, השאלה היא איך ריבונו של עולם, התירו פת של פלטר בנסיבות מסוימות, הרי אולי זה טרף. כלומר, איך הכשירו את זה? זו שאלה פרקטית בעולם של הרמב"ן. האם זה לא משנה כרגע איך התגברו על בעיית הגזרה. אם נתקדם טיפה יותר מהר, אני אוכל ללמד את זה היום. אם לא, זה יהיה בשבוע הבא. בסדר? אני רק אגיד נראה שלומדים את הסוגיה שלא מוטרדים מבעיית כשרות, מוטרדים רק מהשאלה של האם גוי יפה אותו ובעיית החתנות. בסדר? זה ככה נראה, ואתם לא מסכימים. כן, בבקשה, אני מקשיב. כן, אוקיי, אז מה, אבל איך מתגברים על זה? כלומר, בסדר, בסדר גמור. אז בואו נאמר ככה, ברמת המשנה, כאילו, מה שבעצם מורה את הדיון ברמב"ן, זה לא המשנה, זה מה שאמרתי קודם, אז אני אדייק את הדברים, בסדר? ברמת המשנה, יכול להיות שיש גם בעיית כשרות, ובנוסף, אומרים לך, גם אם אין בעיית כשרות, יש עוד עניין, בסדר? אומר, השאלה מתעוררת ברמב"ן, בגלל שנהגו לאכול פת של נוכרים. ולכן, השאלה הייתה, איך, באלה שמצאו איזה דרך, נלמד אותה, או היום, או בשבוע הבא, או בעוד שבועיים, כן? מצאו איזה דרך להתגבר על האיסור. אבל איך התגברו על כשרות? על כשרות אי אפשר להפוך דבר לא כשר לקשר. אין דרך לעשות את זה, כן? אז משם השאלה. אני רק אעיר, ביחס להערה שלך, מי שמעיין בתוספתא בעבודה זרה, בפרק ד' הלכה י' א', הוא יגלה שם משהו שהפתיע את כל הפרשנים של התוספתא. פשוט צריך להקשיב למילים. מה כתוב שם? פת שאפה גוי, שלא במעמד ישראל, וגבינה שהעמידה גוי שלא במעמד ישראל אסורה. פת שהפעה ישראל אף על פי שהגוי לשה, וגבינה שהעמידה ישראל אף על פי שהגוי עובדה, הרי זו מותרת. מה בעצם החידוש הגדול בתוספתא? שהתוספתא שמה את האיסור של פת ביחד עם האיסור של גבינה, של חלב, כן? הוא שם אותם, של גבינה, בוא נהיה מדויקים, הוא שם אותם ביחד, כן? וברגע שהוא שם אותם ביחד, אז קודם כל נכנס פה גדר של היתר, שההיתר הוא שישראל רואה אותו. וממילא זה מעלה את השאלה גם, אולי לשיטת התוספתא, בפת של נוכרים, אין גזירה משום חתנות, אלא בפת של נוכרים, מה היסוד האיסור? אולי מערבבים, זה דברים אסורים, כמו שראינו, שזה החשש בחלב וגבינה. אולי מערבבים, זה דברים אסורים, הגבינה זה משהו אחר, אבל חלב. וברגע שישראל עומד שם, אז הוא יודע מה קורה, אז ממילא זה כבר לא פת נוכרי, אבל באמת התוספתא משווה את דיני גבינה לדיני פת. לעומת זאת, מי שלומד את המשנה, הוא לא רואה את זה. ואתם צודקים, אולי המשנה אומרת, אז בוא נשים בצד את הכשרות, אבל עדיין יש גזרה, כן? זה יכול להיות, וכך הרש"י מפרש. קודם כל, הרמב"ן הכניס פה דיון מאוד מאוד ארוך, על שהוא מאיר של למה אין בעיה של כשרות, זה דבר מאוד משמעותי כשנוסעים לחול, אבל העסק לא כך פשוט. טוב, אני אסביר אותו. טעם הדמיל, אתה אומר הרמב"ן, ואפילו נילוש בחמין נותן טעם לפגם ומותר. זו, קודם כל הרמב"ן אומר, זה בצונן. What's the problem? אין בלי הבצונן. אולי הוא החליט ללוש את הבצק ברותח, אז הוא אומר, זה לא טוב לבצק. ההחמצה לא יוצא טוב, ולכן זה נותן טעם לפגם. אז לכן אומר הרמב"ן, אין לי מה לחשוש, בקר אין מה לחשוש. ואי, תשאלו אותי מהי הקדרה, התבנית, התנור. אז כאן הוא קובע כלל, שיש לו המון ראיות מסוגיות בהמשך, אני מעדיף שלא להיכנס כרגע לכל הדיון, אבל זה אם משום קדרה בת יומה, לא חיישינן. יש כלל שקבעו אותו בעלי הלכה, שסתם כלים אינם בני יומם. ולכן אם יש לי מאכל שפישל אותו גוי, או עפה אותו גוי במקרה שלנו, אני לא חושש שהכלים הם בני יומם, ולכן בעצם אני מוקף פה בנותן טעם לפגם. זו בעצם הטענה שהוא נותן. ואני לא נכנס איתכם פה לכל הראיות, אבל הוא מביא פה דיון די ארוך בכל הנושא הזה. הוא בודק... האם זה כל כך מוסכם, לא מוסכם, אני מרגיש שלא נכון שנצטט פה את הכל, אבל בסופו של דבר הנימוק שהרמב"ן נותן הוא כזה, טעם הדמיל, אתה כותב הרמב"ן, שהוא דאבו ספק היטובה, ספק נשתמשו בקדרה זה היום, ספק לא נשתמשו, אני לא יודע אם הוא ישתמש או לא, ואם תמצא לומר באיסור, שמה אין בזה נותן טעם, או שמה הטעם נפגם הוא מעיקרו, כיוון דאבי, ספקי טובה שרו לה כדמרינה בתרי ספקי בכתובות. הוא בעצם אומר זה ספק ספקה, זה בעצם מה שהוא אומר. ושמעתי שרשי זל כתב כאן בתשובותיו דלקה בפרט משום גאולי גויים. הוא מביא כל מיני ראיות, והרמב"ן אומר הראיות של רשי לא ראיות, מי שירצה לעיין בזה ואחרי זה דבר איתי מוזמן. בסופו של דבר הרמב"ן אומר הראיה הכי גדולה שאין בעיית כשרות זה כי בתוך הסוגיה עולה הרעיון להתיר פת של פלטר, זה היינו ממאפייה, ואם זה פת של פלטר, אומר הרמב"ן, אם יש בעיית חשש כשרות, איך התגברת? כנראה בלחם אין חשש כשרות, זה מה שהוא אומר. עכשיו כמובן, לקחת את זה ולהעביר את זה אלינו באופן אוטומטי, זה לא ניתן. מצד שני, כן חשוב לשים על השולחן משהו, אבל זה מורכב. אז אני רוצה שנגיד את שני הצדדים. היום רגילים שאוכל בלי הכשר אסור לאכול אותו. אבל שימו לב, הם אוכלים פת שאפה אותו גוי בלי משגיח, בלי הכשר, בלי תעודת כשרות, בלי המועצה דתית. אין חוק הונאה בכשרות שמישהו... ממש, רואים את זה, נכון? נכון או לא נכון? נכון. אז קודם כל את האמת צריך להגיד. צריך לאכול כשר. לא חייבים לאכול מהרבנות ולא חייבים לאכול מתעודה. ובאמת יש נסיבות, הזכרתי כל אנשים שנוסעים לחול, יש כל מיני נסיבות שאתה מגיע למקום בלי מערכת כשרות, אפשר כשמכירים את תעשיית המזון, ומי שמומחה בזה והוא גם משתף את המידע הגדול שיש לו, זה הרב אורן דובדבני, שיש לו קבוצות וואטסאפ, נדמה לי שמקיפות את כל כדור הארץ כמעט, והוא עונה תוך שנייה, ככה אומרים לי, יש כל מיני מוצרים שהם טהורים, נגיד שמן זית טהור, דבש טהור, כן? לא חייבים תעודת כשרות עליהם. איפה בכל זאת התמונה היא לא כל כך פשוטה כמו זאת? בסדר? כי תעשיית המזון היום היא מאוד מאוד מורכבת, ועוד דיברנו את זה פעם, שהכימיה של המזון היא מכניסה המון רכיבים. מאוד קל להגיד את מה שאמרנו, שאתה קונה דבש טהור. כל הדוגמאות שהבאתי זה דברים שהם תיאורים מהטבע. מה הבעיה? מה אכפת לך? אתה בא מגוי, מה אכפת לך שלא היה משגיע? גם מים דרך אגב לא צריכים הכשר, בסדר? תראו כמה הכשרים יש על המים המינרליים. המים לא צריכים הכשר, כן. כל דבר טבעי לא צריך הכשר, זאת האמת. אבל הסיפור היום, שתסתכלו ללחם, ראיתם כמה רכיבים יש בלחם? אז לחם מחמצת, אתם גם יודעים כמה זה עולה, אבל לחם מחמצת יש בפנים, אם זה באמת לחם מחמצת, זה אמור להיות בפנים, מים, קמח, ומחמצת, אוקיי, וסעור, שהוא זה שעוזר לבצק לתפוח. זה באמת, אז זה מדברים. כלומר, צריך להבין, אז בואו נשים את זה לשולחן, צריך להבין, הלחמים בעבר היו לחמים מחמצת. וכל הסיפור במצרים, לא ידעו מה זה השמרים האלה והמשפרי אפייה שיש היום. כי זה נטו, זה מים, זה מים וקמח. זה הכל, זה מים וקמח, בדיוק. זה מים וקמח. אז אין פה כל כך תסבוכת. אני אומר, מוצר היום כמו לחם, שיש בפנים 20 רכיבים, כל מיני איים, כל מיני משפרים, זה כבר הסיפור. כלומר, צריך שמישהו יוודא. עדיין, אם מישהו יוודא בבית חרושת, כאילו הרב דובדבני, הוא מכיר את התעשייה, מישהו מוודא בבית החרושת, והוא יודע שזה אכן ככה, אז באמת לא צריך תעודת קשרות, אבל האמת היא שהבירור של הרב דובדבני זה כמו תעודת קשרות, בסדר? אני לא שלא צריך תעודת קשרות, בסדר? זה לא כתוב על המוצר, בסדר? ובכל מקרה, אני אומר, נושא אחד פה הוא הקשרות, ואני מסכם. קודם כל, בתוספתא יש סיכוי טוב שזאת הבעיה. כי התוספתא מכניסה גורם שלא קיים בסוגיית ה... שלא קיים במשנה, שישראל, אם ישראל רואה, מותר. עכשיו צריך לשאול, מה קורה אם ישראל רואה? עכשיו, אפשר להגיד, כי אז אני בטוח שהוא לא ירבבו, נכון? ממילא נראה כך, אבל במשנה זה לא כתוב. באמת, רש"י כאמור נטה לקרוא את המשנה, שהוא אסור משום חתנות. ככה רש"י נוטה. בסדר? וכאמור, יש דיון גדול מאוד ברמב"ן, שהוא מנסה לשכנע שסתם קערות אינם בת יומן. כמובן, זה, אם חושבים עוד פעם, המעבר לתעשיית המזון של היום, אם יש מפעל שהוא מייצר רק דבר אחד, למה שישתמשו בתבניות שלו לדברים אחרים? כן? כלומר, חוזרנו לקומפניז של משה פיינשטיין, כן? כלומר, זה כמובן צריך ליישם את זה במציאות שבה אנחנו חיים, שתעשיית המזון היא כבר לא מה שהיה באותו זמן. שאלה שנייה שיש עליה דיון מאוד ארוך ברמב"ן, והיא נוגעת לכפילות עם שלוקות. מה שראשונים שאלו את עצמם זה, המשך המשנה כתוב שגזרו גם על שלוקות. ועל השלוקות היה כתוב הרש"י הזה. מה זה שלוקות? כל דבר שבשלו עובד כוכבים, אפילו בכלי טהור, וכולו משום חתנות. שזה מה שאנחנו קוראים היום בישולי נוחרים, בסדר? בישול יעקב. שמה שבעצם השאלה שהטרידה את הראשונים זה, למה שתהיה גזרה נפרדת לפת? הרי גם פת עבר תהליך הכנה באמצעות חום, למה הוא לא כלול פשוט באותה גזרה של שלוקות? זה כאילו נראה שזה שתי גזרות שונות, הם שני מושגים שונים, אבל למה לא נגיד שלחם, שתנור, כן? וסירים, הם נמצאים באותו המטבח, זו אותה גזרה, כן? ובמיוחד שיש להם אותו נימוק, אבל זה נראה כשתי גזרות שונות. עכשיו, בעניין הזה יש ברמב"ן, הוא מביא דברים של רבנו תם, הרמב"ן עצמו חולק עליו, זאת אומרת דברים אחרים, ושם רבנו תם, הרמב"ן מביא, שאפייה היא לא נחשבת בישול באמת. כותב רבנו תם ז"ל כתב, אני מקריא את לשון הרמב"ן, הוא כותב, רבינו ז"ל כתב, פת אפויו ואינו קרוי בישול. הוא ראיה לדבר, מדה פריך לקמן, גבי שלקות, מידי אורקתי, ולא פריך, המי הוא צריכו לגזור על פת בי"ח דבר. שמע מינה, דה פת ליתה בכלל שלקות, דיינו בישולי גויים. זה לשון רבינו תם, בספר ישר מסכת ביצה. איך הדיון מגיע למסכת ביצה? אז אתם למדתם איתי, אולי חלק מכם, פרק שני בביצה, עירובי תבשילים, זוכרים? אז שם יש דיון גדול מאוד בתוספות, האם צריך לערב בנפרד לאפייה או לערב בנפרד לבישול? מה אנחנו עושים? זה מה שאנחנו עושים. כלומר, אנחנו לוקחים לחם, חלה, פיתה, לא יודע, ותבשיל. אז אנחנו באמת עושים את זה. למה אנחנו עושים את זה? מתוך הנחה שאפייה ובישול הם שני דברים שונים. בסדר? עכשיו, זה נוגע, אני זוכר שיעור ששמעתי מאבא זיכרונו לברכה. בסדר? כשהתחלנו ללמוד בישול בשבת, אז זה ממש אופייני לדרך הלימוד שלו. למי שכאילו רוצה להבין איך אבא לומד, אז הנה עכשיו תקבלו את זה בסיפור אחד. הוא התחיל את השיעור על בישול בשבת, שיש בישול בהלכה בעשרה תחומים. אתם יודעים למנות אותם? אני גם לא זוכר את כולם, אבל זה היה... ככל שהוא התקדם, יותר התפעלתי, כאילו, ראו שהוא... הוא מקיף את הכל. כי היה לו מבט פנורמי על הכל. טוב, שבת. תנו לי עוד. תנו לי ארבע. בסדר, אני אוותר. מה? איפה? נזיר. אוקיי, שצריך לבשל את השלמים. מצוין. אוקיי, עוד אחד. אה? בשר וחלב, מצוין. כן, תנו לי עוד.
קורבן פסח?
קורבן פסח, תודה, כן, קורבן פסח, כן. תוסיף עוד אחד, מריקה ושטיפה בקורבנות חטאת. חטאת שבישלו אותו בכלי חרס, צריך לשבור אותו. בעצם הוא המשיך להתפעל, ואז הוא התחיל להגיד בכל אחד מה צריך לבדוק. מה הגדרת בישול? האם הגדרת בישול של אפייה, זה בלי נוזלים, זה בתנור. האם הוא כלול? בחלה יש דיון כזה בירושלמי. האם חייבים חלה ממה שעושים אותו במחוות, עם נוזלים, כן? אז בעצם רבנו תם לוקח אותנו פה לשאלה יותר מעקיפה. יש לו איזושהי הנחה שאפייה ובישול, למרות ששניהם זה הכנה של מזון באמצעות חום, שהם לא מוגדרים הלכתית אותו דבר, ולכן גזירת שלקות לא כוללת את פת. הן שתי גזירות שונות, כי זה שתי הכנות מזון שונות שכל אחד נמדד בפני עצמו. כן. מה זה? פעם אפית בתנור דג? אולי? אוף? אפשר? 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 אז מה השאלה? מצוין, אבל הנחת רבנו תם, זה שתי קטגוריות שונות, בסדר? הרמב"ן חולק עליה בכל תוקף. כן, הרמב"ן אומר, לא פחות מאשר, אין דבריו נכונים אצלי כלל, כן? לא אפילו קצת, בסדר, כלל, כן? והוא נכנס פה לתחייה שלמה של הדברים. הנטייה של הרמב"ן היא להניח שבסיסית שלקות ופת אמורים להיות כלולים באותה קטגוריה, אלא שהיו שלבים בגזרה. זה דעה די רווחת בראשונים. אתה מופיע בתוספות בהמשך, בדף למד זין, תוספות אומרים את זה רק הפוך מהרמב"ן. שאלה היה מה היו השלבים. כלומר, האם קודם גזרו שלקות ומראש לא כללו בו את פת, או האם קודם גזרו על פת ואז הרחיבו אותו לשלקות. הראשונים, שניים את הניסוחים השונים, הם כולם עובדים עם אותה הבחנה בין פת, שזה לא שיטת הבישול, אלא זה דבר שיעלה מיד בסוגיה, אנחנו מיד נראה את זה. פת זה מוצר יסוד. לא סתם דיברנו קודם, שיש פה גזירות על דגן, תירוש ויצר. זה מוצרי היסוד של העולם העתיק. זה מה שהם אכלו. וברגע שפת הוא מוצר יסוד, אז מצד אחד יש סיבה להבדיל בינו לבין האחרים, זה רק יכול להיות באחד ושני הכיוונים ההפוכים. מה שאתה אומר, וואו, זה ממש, הוא ילך כל הזמן לגוי לקנות ממנו את זה, אז אני רוצה שהוא לא ילך בכלל לגוי, אז אני מרחיק משום חתנות, אבל בסדר, פעם לאכול איזה כינורה, לא יודע, בסדר. זה יכול גם להגיד הפוך. אם אני גוזר שאי אפשר לאכול פת של נוכרים, אנחנו נראה בראשונים, הצד השני גבר. הצד השני בא ואמר, איך אפשר ריבונו של עולם להגיד שאסור לאכול פת של נוכרים, שהדרך היחידה להשיג לחם איפה שאתה חי זה מנוכרים. בסדר, אתה יכול לאפות בבית, יופי, בסדר. במחמצת, תזכרו, לאפות בבית זה לא... לוקח זמן, טוב, זה התארגנות שלמה, כן? אז הרמב"ן למשל, רק אני אקריא את דבריו, הרמב"ן אומר, איקה למימר, שתי גזרות אהבו. אז הוא קודם כל גזרו על פיתן ועל שמנן משום ינם, והוא מסביר, גזור על פת משום יין, דשכיח, הכי דתאי מידי, ושכיח חתנות לידי, מפני שהוא חיי נפש והכל צריכים לו. כאילו זה יותר היה חשש. ואתה בידין אחרינה וגזר בכל השלקות משום חתנות, או משום שמא יאכילנו דבר האיסור, אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, הוא אומר, זה אותה גזירה, זה אותו דבר. אלא זה שני שלבים. בכל מקרה, זה מה שיש כאן. אני רוצה לספר שפרופסור שטיינפלד, יש לו ספר על סוגיות בעבודה זרה, והוא רוצה לטעון, אבל זה לא כך פשוט בנוסח במשנה. הוא רוצה לטעון, תסתכלו בנוסח אצלנו, במשנה, בדפוס, אז הנוסח הוא... ורבי עובד דינו כתוב לנו יתירו השמן, ואז כתוב ככה, והשלקות או כבשים שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ. הוא רוצה לטעון שדרכן לתת לתוכן יין וחומץ מוסף לא רק על כבשים אלא גם על שלקות. ואם כך הדבר, אז לא הייתה גזרה על שלקות משום חתנות אלא בדין המשנה. הוא לא חולק שזה כתוב בגמרא, אבל אומר בפשט המשנה כך הוא רוצה לטעון שאסרו שלקות משום התערובת של האיסור. חזרנו ששלקות נאסרים כי אולי זה לא קשר, ולחם אין בו כל כך חשש כשרות כמו שנאמר קודם, כי ממה עשוי הלחם המחמצת? במים וכמח, מה לא כשר במים וכמח, כן? והיות וכך, אולי שמן, לא יודע, אבל היות וכך, אז פת, אין בו בעיית כשרות, וגזרו רק על הפת, זה שתי גזרות שונות. הבעיה הגדולה היא, זה לא כך פשוט בנוסח של המשנה, שבכתב יד קויפמן, אז הנוסח הוא והשלכות, ואז כתוב רבי עובד דינו, התירו את השמן, ואז כתוב הוא כבשית. טוב, אנחנו פעם דיברנו על המובלעת הזאת של רבי עובד דינו, התירו את השמן, יש, זה כנראה הבדל בין משנת בבל וארץ ישראל, אולי זה גיליון שחדר, זה שאלה, כן? לא נעסוק בזה היום, בסדר? כשנגיע לגמרא, אבל נעסוק בזה, אבל השאלה, האם באמת נכון לקרוא ברצף את שלקות וכבשים? לפחות, אם נחזור לתוספתא, קודם ראינו את התוספתא על פת. אז התוספתא אומרת, הכבשים והשלקות של גויים, כתב לתת להם יין וחומץ. נשמע שכבשים ושלקות ביחד, לא נראה פה שום סיבה להבדיל, במיוחד בגלל ההמשך, כי מה אומרת התוספתא? איסורן, איסור הנאה. עכשיו, למה איסורן, איסור הנאה? זה יכול להיות רק אם הוא נאסר בגלל חשש תערובת של, של יין וחומץ, כן? אז לפחות בתוספתא זה, זה נראה ככה. אם הדברים יכולים להיאמר גם במשנה, לא היה לי מספיק זמן ככה לאבד את זה כמו שצריך. אבל אז יש לנו פה הסבר אחר לגמרי. אבל לראשונים, בואו נסכם, לראשונים כבר ברור שיש גזירה על כל השלקות בשום חתנות, ולכן השאלה הנוספת שמעסיקה אותם זה, למה פת בכלל מצוינת בנפרד? כאמור, יש לנו גישה אחת שאומרת כי אפייה ובישול זה פשוט שני דברים שונים, מול גישה שאומרת, למיתו של דבר הם אחד, הלכתית, וכל תחומי בישול הם אחד, אבל היו שלבים. כן, עזרה. אני לא מצליח לשמוע, אני מסליחה, אני מצטער. כן. כן, שאלה טובה. אני לא הספקתי לבדוק את זה כמו שצריך. אני לא מסתיר, בסדר? אז אני לא יודע, בסדר? בואו נתחיל את הגמרא. יש לנו פה גמרא שהיא בעצמה, יש בה איזה קושי פנימי, והקושי הזה רק גובר כשהראשונים עמדו מול מציאות. אני כבר אומר שיהודים התירו לעצמם לאכול פת. בסדר? במשנה כתוב שאסור והם התירו לעצמם. אז אומרת הגמרא, אנחנו בלמדי עמוד ב' שורה רביעית רחבה, והפת. אמר רב כהנא, אמר רב יוחנן, פת לא הותרה בבית דין. עכשיו זה כמעט ברור שלבוא ולהגיד שפת לא הותרה בבית דין, זה משוחח עם שמן. שבשמן מה נאמר? שרבי עובד דינו התירו השמן. בלי להיכנס עכשיו לסבך ההבדל בנוסח בבל וארץ ישראל, אבל רבי יוחנן מכיר מסורת כזאת, והוא באופן ברור משוחח איתה, אבל הוא משוחח כמו שאיסור השמן לא החזיק מעמד. בעצם נאמר את זה כך, יש לנו, אמרנו, איסור דגן, תירוש ויצר, אז האיסור של היצר החזיק מעמד מאוד חזק. כן, הדוד שלי חיים סולובייצ'יק, בספרים שלו על יהי נסך, הוא בעצם מראה שהיה להם את, ליהודי גרמניה את כל הנתונים להתיר את סתם ינם, והם המשיכו לאסור את זה. כלומר, זה איסור שהחזיק מעמד, למרות שהיה אפשר לבטל אותו, הוא החזיק מעמד חזק. הוא מדבר שם במונחים ששאובים עיקר מעולם האנתרופולוגיה, שזה נחשב כטבו. כלומר, שיין של גוי נגע בו, מבחינתם הוא היה דבר שהוא היה היה דבר לא שהוא אסור כי ההלכה אסרה אותו, אלא שנפשיו קצה בזה. לא היו מסוגלים, כמו שחזיר הוא טבו, זה לא איסור רגיל. אדם שאוכל חזיר יקי, אני חושב. אדם שאוכל טבל לא חושב שהוא יקי, כן? כלומר, אז האיסור של היין החזיק מעמד מאוד חזק, כן? כלומר, זה גם תשובת המשקל של הדוד שלי. כי כל המחקרים שלו בצעירותו הראו איך כופפו את ההלכה למציאות, ואז הוא התקדם קצת בשנים, והוא פתאום הראה את המקל העקום של הרמב״ם, יכלו להתיר סתם ינם ולא התירו. למה? הם לא רצו להתיר, לא רוצים לשתות וויל לחיים עם הגויים, כן? לא התירו, כן? אז הסיפור של יין הוא חזק, אבל שמן התירו. שמן, כבר דיברנו הרבה פעמים, לא אוכלים שמן, אבל שמן הוא האבא של המטבח, כן? כאילו, שמן לא החזיק מעמד. ופה אנחנו גם רואים, מה זה היום? גם פת לא החזיק מעמד. זה עיקר התפריט שלהם, פשוט לא החזיק מעמד. ברור שאם זה משוחח עם שמן, זה משוחח עם גמרא בדף למד זין. אתם מוזמנים להסתכל איתי. שם, אחרי איזה שבע שורות מלמעלה, אז הגמרא אומרת, מסתמך לאזן רבי יהודה נשיאה, הכתפי דרבי סמלי שמי. כן? רב הלך, מבוגר הלך, ונשען על הכתף של השמה שלו, אמר לי, סמלי, לא היית אמש בבית המדרש שיתרנו את השמן. הם היו לוקחים נוכחות, בשונה ממני, בסדר? אני לא שם לב מי לא בא, בסדר? אבל הם היו לוקחים נוכחות, לא איפה היית? כן? אמר לו, בימינו תתיר אף את הפת. כן, כמו, אז יופי, תרת את השמן, תתיר גם פת. שומעים אותו דבר, קשה להם האיסור של השמן והפת. אמר לו, אם כן, קרולן בי דינה שריה, מה יקרה אם אני אתיר גם פת? יגידו, הרב כולה, זה מה שיגידו, כן? אז אני לא יכול, אבל כבר ראשונים מדייקים מהסוגיה פה, שהתשתית ההלכתית להתיר את פת קיימת כמו בשמן. רק מאי? בגלל שהוא כבר בזבז, סליחה על הביטוי, כי אתה בתור רב, אני אומר עכשיו משהו כבתור רב קהילה, אני צריך לבחור את המלחמות שלי, אני צריך לבחור מה באמת חשוב לי, כי לא כמה שאני רוצה אני אצליח, בסדר? אז שאלה גם שראשונים ישאלו, למה בחרת בשמן ולא בפת? תתיר לנו פת, יותר טוב. אז בוא לא נפתור את הבעיה הזאת עכשיו, אבל אפשר לשמוע, הסוגיה כאילו נפתחת באיזה ידיעה שהאיסור הזה לא מחזיק מעמד, אז מה בא רבי יוחנן בתחילת הסוגיה, מה יש לו להגיד? שאף אחד לא יעלה את זה על דעתו, בסדר? אמר רב כהנא, אמר רבי יוחנן, פת לא הותרה בבית דין. אבל הגמרא תופסת טוב, אתמול בערב, מרים, הייתי איתי פה בשמחה, היינו פה בערב כמו שבע ברכות עשינו לאחיין, ואחת מהאורחות, אני רואה אותה בקושי הולכת, כאילו נשענת על בעלה, וזימנתי, הכל בסדר. אמרתי לה, סימן שמשהו לא בסדר, כי למה אני לא אומר לך שאני מרגיש בסדר? רק מי שלא מרגיש בסדר, באמת הלכה לטרם והיא בגבס, בסדר? אבל כשאתה אומר לא הותרה בבית דין, אתה משוחח עם מישהו שחושב שהותר בבית דין, בסדר? זה כמו שכתוב לא לעשן, אסור לעשן, זה במקום שחושבים שיש מעשנים, לא תולים את זה בגני ילדים, אוקיי? אז באמת הגמרא אומרת, בכלל דיקה מאן דשרי, אומרת הגמרא, אין, כן, באמת, עכשיו הגמרא הולכת לתעד ניסיון להתיר את האיסור של המשנה. דחיית הרב דימי, דחיית הרב דימי, תראו ממה חיים פה, הכל מסורות ארץ ישראליות שמגיעות לבבל. מאמר מוסגר, יש לנו לא מעט גמרות, שכשמגיעה המסורת בבבל, הם חושדים לפעמים, בעיקר אם זה לא נשמע להם, אולי זה לא מדויק, יש איזה חכם מסוים גם שהם ממש יורדים עליו, יש מבחני אמינות, אז רב דימי בא, הוא מקיאת הרב דימי, אמר פעם אחת יצא רבי לשדה, הוא מהנחותי רב דימי, נחותי זה מה שפעם היו קוראים יורדים, מה שהיום קוראים relocation, אבל יורדים, בסדר? נחותי, כן? אז רב דימי בא, פעם אחת יצא רבי לשדה, והביא גוי לפניו פת פורני, מאפה שאה. דמיינו לכם חלת חתנים גדולה כזאת, בסדר? זה הכוונה, פת פורני, אומר רש"י, הוא תנור שהיה גדול. כלומר, כדי לפרוט חלת חתנים, צריך קודם כל תנור גדול. אי אפשר בתנור של ה-70 ליטר שיש לי בבית, כן? הוא פיו מן הצד. אם הוא מהצד אפשר להכניס ולהוציא. וכל תנור שבמשנה קטן הוא, והפה מלמעלה, זה תנור מיוחד, בשעה זה משהו עצום בגודל, כאילו תדמיינו גודל של חלה, אוקיי? ומה קרה? אמר רבי, כמה נאה פת זו, מה ראו חכמים לא עושה? עד כאן הסיפור שרב דימי מספר אותו. האמת, מי שהיה עוצר פה, מה היה חושב? מה הפשט הסיפור? שרבי באמת מערער על מה? על האיסור של פת. כלומר, אני מזכיר לכם שבמשנה, אבל אני כבר ראיתי קודם את הבעיה, אבל לא נפתור אותה היום, כי אי אפשר הכל ביום אחד, בסדר? מי התיר את שמן במשנה? רבי עובד דינו. אז מי, למי עכשיו מייחסים, בא עד מארץ ישראל, שלא הבין למה פת אסורה, ועם אחרות זה נקרא להתיר אותו, רבי, זה אותו רבי, בסדר? זה, שימו לב רק, פעם אחת יצא רבי לשדה. בדרך כלל רבי הוא נשיא, הוא יושב בארמון שלו, לאיפה הוא ישב, בביסמדרש, כן? האם יש חשיבות לנתון שזה בשדה וגם אז מה? אז מה אם זה היה בשדה? זה נצטרך לשאול תכף. אבל יש פה תיאור שבפשוטם של דברים, רבי מערער בכלל על זה שבכלל אסרו פת. הוא לא מבין למה לאסור אותה, כן?
כן,
מתן. נכון, אתה צודק. אותו גם רבי שם. עם הטרום חומו דרב זרע, השלב הראשון הוא בשדות. יפה. מצוין, כן? אז בואו תזכרו שרבי הוא חכם שהוא לא גר ביישוב. הוא גר בעיר, כמונו, כן? הוא ממש, הוא אדם עירוני, כן? אז השדה כאילו זה הכפרים. יש לכם כבר, מוכרים חלב בנחושה? אני שואל, מוכרים או לא? יש כבר מקולת בנחושה, וואו, אני זוכר שלא היה. יפה, הוא מצליח להתפרנס, היהודי. נראה שכן, יופי. בוטניאל למשל, אין מקולת. זה לא רווחי. לא רווחי, אתה גר ביישוב, אתה לא יכול לקנות חלב, לא יכול שום דבר, כן? לנסוע לרבע שעה דרומה שם, 10 דקות, אתה תורי, תורי מי נוהג, כן? למיתרים, בסדר? בשדה, כן? אוקיי. אז, אבל זה נראה פשט הסיפור, אבל פה נכנס האורך, כמו הסתמה, והוא לא יכול לקבל שרבי דיבר ככה, כן? אז תראו מה הסתמה אומר. שואל הסתמה, מה ראו חכמים להוסעה? סליחה, מה ראו חכמים? משום חתנות! מה, לא למדתם רשי, כי אתם לא יודעים שזה משום חתנות? ולכן הוא מציע כפרשנות לדברי רבי שהסיפור היה קצת אחר. מה הוא מציע? למה ראו חכמים לאוסרה בשדה? מה בעצם הוא עשה? מאוד מתוחכם. לקח את הנתון שזה קרה בשדה. שיכול להיות שזה קרה בשדה, כי ככה זה קרה. פעם אחת רבי נסע ליד בנימין, לא יודע, וראה משהו. אבל הוא לקח את הנתון של השדה והפך אותו לנתון שיש לו משמעות הלכתית, כן? למה שהשדה יהיה מקום שבו רק ביחס אליו רבי יערער על האיסור של פת? אז אומר רשי, אבל זה הולך צמוד עם מה שכתוב בגמרא. היות והגמרא אמרה שורה לפני כן, שמה הסיבה שזה יעשר משום חתנות, אז כנראה צריך להניח בפרשנות שחשש חתנות יש הבדל בין שדה לבין עיר. כן, או בלשון רשי, זה לקה למחש להמשוכי דאקראי באלמו. מה בעצם ההנחה? ההנחה היא שבעיר אנשים גרים באופן קבוע. ייווצרו מערכות יחסים קבועות. מה שמטריד אותם זה שבאופן קבוע תלך לשכן לאכול אצלו סנדוויץ' ושאיזה. אבל השדה הוא כאילו משקף מקום שאתה הלכת לקמפינג, אתה לא גר שם, אז אתה בא, פוגש פלויני על מויני והולך, והוא ילך, ויותר לא תראה אותו, כן? אבל רשי מסובב את הכל, זה מוצדק, לפי דברי הסתם, השורה לפני כן, שהכל הולך סביב חתנות. כן? ואז יוצא פה ככה, רבי לא מערער על האיסור של פת, רבי אבל כן תהה, אולי צריך להגביל את האיסור רק לעיר ולא לשדה, ועל זה אומרת הגמרא כך, כסבורים העם איתי רבי הפת, שזה סליחה על מה שאני הולך להגיד, זה פשט דברי רבי, לא? נכון אהרון, אתה מסכים? אני צריך איזה מישהו שיעזור לי, אהרון. כסבורים העם איתי רבי הפת, ולא היא, רבי לא איתיר את הפת. כן? האם הוא לא איתיר בכלל, או אם הכוונה שהוא לא איתיר בעיר, כן? כאילו, השאלה היא שאלה אחרת. האם כשרבי אמר את מה שהוא אמר, הוא פשוט אמר, למה לא נתנו לנו לאכול את הלחם המדהים הזה, כן? אבל, טוב, מה אני אעשה? חכמים אסרו. האם הוא ניסה להגיד, למה לא נותנים לאכול? כי זה מותר, אבל מה שהתחדש, זה רק מותר בשדה. אבל העם חשבו שרבי מתיר את האיסור לגמרי. אבל, אני חוזר, זה כנראה פשט דברי רבי. רק שהסוגיה לא נותנת לנו לקרוא את רבי ככה, אוקיי? אבל... בעצם יוצא הדבר הבא, כנגד מי, לפי, אני אומר, לפני הסתמה, כנגד מי רב יוחנן אמר שלא התירו את הפת, הוא אמר את זה כנגד העדות של רב דימי על רבי. אבל לפי הפרשנות שהגמרא נתנה לדברי רב דימי, אז כנגד מי הוא אמר את זה? כנגד סבורים העם. ופה כבר נראה בהמשך, אני כבר לא יודע כמה נספיק כאן, אבל נראה בהמשך, הסיפור הולך להיות שהעם ישראל התיר את זה. בסדר? לא הרבנים. עם ישראל התיר, והרבנים פשוט למדו את גבולות הגזרה של הרב, שהרב לא צריך להעיר על כל דבר, ופשוט שחררו קצת. אבל בכל מקרה, הסוגיה, תראו לאיפה היא הולכת. יש בה גרעין שאומר, התירו, והיא לא מוכנה אפילו שהגרעין הזה יהיה נכון. זו פשוט טעות. המרצים לא מבינים את מה שהרב אומר. רבי אמר משהו, לא הבינו אותו. אוקיי, ממשיכה הגמרא ואומרת.
רבי, שאלה.
רק שנייה, אני צריך לראות מי מדבר.
כן, אני...
מי מדבר? מוישי מדבר, כן, שלום.
אין שם טקס להתיר, זה סתם, הוא אמר, למה שיהיה אסור בזה, זה כל הטקס, או זה דורש שבדין ישב
יגור ויחריזו ו... אז יש איזה דיון בראשונים, בסדר? הראשונים שדנים ביתר שהתגלגל, אז הם מנסים להבין מתי צריך בית דין גדול, מתי צריך איזה מעמד כזה, אוקיי? אתה צודק, בסדר? אבל תראה, לפי פשט הסיפור, רבי טוען שהוא לא מבין למה אסרו אותה בכלל מראש. מה ראו חכמים? אז זה לא צריך טקס להתיר. הוא פשוט חושב שזה אף פעם לא נאסר. בסדר? אבל בכל מקרה, אנחנו חוזרים לסוגיה פה, ממשיכים. אומרת הגמרא, רב יוסף איתם הרב שמואל בר יהודה, אמר, לא כך היה מעשר. עכשיו, כדאי לשים לב למתווכחים. בא יהודי מארץ ישראל, מספר לי מה קרה בארץ ישראל, ומי עכשיו מספר את הסיפור מחדש? יהודי שהוא בבלי, שימו לב, ולא בא מישהו אחר מארץ ישראל, והוא מספר אחר את הסיפור. בא מישהו בבלי, שזה רב יוסף, לא פחות, ואיתם הרב שמואל בר יהודה, לא כך היה מעשה, אלא פעם אחת הלך רבי למקום אחד, לא פעם עדות על רבי לא בבית. בינינו יכול להיות שלרבי בבית לא הייתה בעיה. הוא היה אדם עוד עשיר כידוע, ואני מניח שהיה לו הכל, פס ישראל, חולב ישראל, הכל היה לו כמו שצריך, בסדר, בלעד כושר, אבל הוא הולך למקום אחד, וראה פת דחוק לתלמידים. כלומר, הוא פתאום יורד לעם, והוא רואה שאין להם אוכל, אין להם פת. אז מה הוא עשה? אמר רבי, אין כאן פלטר? מה הוא אמר? אין פה מאפייה? כאילו אין פה סוף הסמכות, אין פה מפה נאמן, אין פה מאפיות? זה מה שהוא אמר. עכשיו, אומרת הגמרא כך, כי סבורים העם לומר פלטר עובד כוכבים, הוא אמר, מה, אין פה מאפייה, איזושהי מאפייה, אפילו דנקין דונלדס, כאילו גם זה לא, והאמת שהם לא הבינו אותו, והוא לא אמר, אלא פלטר לישראל, הוא התכוון רק למאפיות עם הכשר בלץ, זה מה שהוא התכוון. אז מוישי, לא היה שם שום טקס, בוא נתיר. לפי הסיפור השני, רבי בכלל לא דיבר על הטעם של האיסור, הוא לא שאל למה אסור. הוא סך הכל חיפש מאפייה. זה מה שהוא עשה. עכשיו, הרבה יותר בולט בסיפור השני, איך שרב יוסף מספר אותו, שבאמת אף פעם לא היה מישהו שהתיר את הפת, נכון? אף פעם לא היה. סך הכל רבי שאל איפה יש מאפייה? אז הייתי אומר לו, שים בווייז ותמצא אותו, בווייז אתה יכול למצוא חנויות מזון קרובות. זה הכל. בסיפור הראשון, זה יותר נשמע שרבי מנסה להתיר. כלומר, אם אני מקשיב למקורות עצמם, אני אומר, מי מספר שחכמים ניסו להתיר, מול מישהו שאומר, באמת, סתם טעות של האנשים, שלא הבינו כלום, הסיפור של רבי יוסף נשמע שרבי בכלל לא ניסה להרער על האיסור, לא ניסה להתיר. לעומת זאת, בסיפור הראשון זה די נשמע ככה, אבל כאמור, הגמרא לא נותנת לנו לקרוא ככה. אוקיי, הגמרא ממשיכה ואומרת, אמר רבי חלבו, אפילו למד אמר פלטר עובד כוכבים. וגם, עכשיו, כל הגמרא הזאת קשה, באמת, היא מאוד מאוד קשה. מה זה, אפילו למד אמר פלטר עובד כוכבים? מה אמרנו לפני שורה אחת? מה אמרנו לפני שורה אחת? שהעם טיפשים ולא הבינו, אין אף אחד שחושב את זה. מה, אז הוא מתכוון אפילו לעם שחשבו ככה? אבל אני מציב את השאלה, עדיין לא מציע איך פתרו את זה ראשונים. אין לי פתרונות טובים, כבר אני אומר לכם, בסדר? אבל קשה להבין, כאילו, שורה לפני כן כתוב שזה טעות. פתאום רבי חלבו כנראה לא חושב שזה טעות, כן? אפילו למד אמר פלטר עובד כוכבים, שרבי יטיל פלטר, לא אמרה דליקה פלטר ישראל. במקום דליקה פלטר ישראל, לא. כן, פה בא... רב חלבו, וכאמור, קודם כל הוא מניח שיש דעה שהוא מותר לקנות פת מי זה פלטר, אז רשי במקום אחר מפרש בנון ה' שזה קימונאי, כמו זה היה מישהו משווק את הלחם, מי שמפיץ אותו, כן? יש אומרים זה האופה, אבל בעצם ההבדל שהסוגיה נכנסת פה עכשיו להבדיל הוא שיש הבדל בין מאפייה פרטית בבית. אתם בטח מכירים את זה, הכיף הזה שיש בקהילה כמה עופות מדהימות, והן שולחות לך דרך כלל פעם בשנה, פעם שלוח מנות, נכון? אתה קבל איזה חלה מדהימה, כן? זה עושה קירור דעת. זה לעומת זאת, אתה הולך וקונה לחם של אנג'ה, אתה הולך לסופר, קונה, מה, איזה קרבה יש בינך לבין האופק? כלום. כל הכיכרות אותו דבר, זה עסק כלכלי, אין פה שום קרבה שנוצרת, כן? זה לא כמו לשתות ביחד, כן? זה משהו אחר לגמרי, כן? אז יש פה, זה כאילו יסוד היתר, כלומר, אני חוזר. להניח שההיתר של פלטר, ההסבר הרווח המקובל הוא, משוחח עם החתנות. ההנחה היא שאין בזה חשש חתנות. ויודע, אין בזה חשש חתנות, זה מותר. אבל עדיין בא הרב חלבו ואומר, זה רק מותר, ואז פה שומעים עכשיו נימוק קצת אחר. מה אכפת לי אם יש פלטר ישראל או לא? או שיש חתנות או שאין חתנות. אז מה אני צריך להניח? אני צריך להניח שחלק ממה שהתירו זה בגלל שאי אפשר בלי לחם. אם אתה יכול לקנות לחם מפלטר ישראל, תקנה ממנו. אבל אם אין, אז עכשיו אני רק מעלה את השאלה, האם אז אין בעיית חתנות, אבל כשאתה יכול ללכת לישראל ובוחר ללכת לגוי, אז יש אולי חשש חתנות, או נאמר אחרת, פשוט בגלל הדוחק, כי אין ברירה. מה אתה רוצה, שאנשים לא יאכלו לחם? אם היה בישיבה, אצלנו דיון, האם להתפלל, תכבוד טל ומטר, האם להתפלל על גשם לעזור לחקלאים שלא שומרים שמיטה, כי הם צריכים גשם. אצל הרב שרלו הביא כל מיני מקורות שמתפללים על גשם בשביל עוברי עבירה. והוא רצה להסיק מזה כל מיני דברים, ואמרו לו חלק מהרמים, אמרו לו, אל תרקיש מזה לשום דבר אחר, כי שם זה על הפרק עומד אם יהיה אוכל או לא יהיה אוכל. אתה יכול להתפלל שאנשים לא יהיו רעבים גם אם הם עבריינים. אבל להתפלל על כל מיני דברים אחרים שהם עושים בעבירה אולי לא צריך, כן? אז אני לא יודע, אבל נכנס פה גורם חזק, שאולי הסיפור הוא כשאין ברירה, זה דוחה. כן, ממשיכה הגמרא, רבי יוחנן אמר, אפילו למען דאמר פלטל עובד כוכבים. חזרנו לאותה שאלה. רגע, אז גם רבי יוחנן נשמע שהיה אחד כזה שהתיר פלטל עובד כוכבים. מי זה? אבל אפילו אני מילי בשדה, אבל בעיר לא. משום חתנות. אני כבר אומר לכם רק, בכתב יד ספרדי כתוב מי טיימה משום חתנות. לא כתוב רק משום חתנות. ההבדל בין הנוסחים הוא אם זה מגוף דברי רבי יוחנן או אם זה לשון הסבר. אבל פה חזרנו לסיפור בגרסה של רב דימי, שיש הבדל בין שדה לבין עיר. יש הבדל בין שדה לבין עיר. ופה רבי יוחנן אומר, כל ההיתר של פלטה הוא בשדה אבל לא בעיר. מה שלא ברור בסוגיה, זה מה היחס בין רב חלבו לבין רבי יוחנן. ובואו נסביר, מה האפשרויות? רבי חלבו אומר רק שאין פלטר ישראל, ורבי יוחנן אומר רק בשדה, אבל לא בעיר, נכון? עכשיו, מה היחס ביניהם? האם רבי יוחנן מקבל את המגבלה של רב חלבו, שזה רק שאין פלטר ישראל, וגם את זה מותר רק בשדה, ואז יצא שמותר פת פלטר בשני תנאים, רק שאין פלטר ישראל ורק בשדה, אבל בעיר תמיד יהיה אסור. כן? זה בעיר, אני יכול להגיד דבר נוסף, עוד רעיון על שדה ועיר. בעיר יש להניח שיש לך תנור בבית, ובשדה אולי אין לך איך לאפות, גם זה, לא יודע. אבל זאת אפשרות אחת, שכנראה אימץ אותה הרמב״ם, שפסק, אני רואה את פסק הרמב״ם, הרמב״ם פסק, אני אקריא את זה, בלכות מאכלות אסורות, פרק י"ז, הלכה י"ג, כותב הרמב״ם, אף על פי שאסרו פת גויים, יש מקומות שמקלים בדבר ולוקחים פת של הנחתום הגוי, במקום שאין שם נחתום ישראל, ובשדה מפני שיש שעת הדחק. אז הוא מפורש ברמב״ם. צריך שני תנאים להיתר, רק אם זה בשדה ושאין פלטר ישראל. והנימוק הוא שעת הדחק. זה מה שכותב הרמב״ם. למרות זאת פת בעלי בתים, כותב הרמב״ם, אין שם מי שמורה בה להקל. אין שום תנאים שבהם אפשר להתיר פת של בעלי בתים. אבל יש עוד אפשרויות על היחס בין רב דימי ורב יוחנן. ייתכן שרב דימי אמר שיש יותר בשדה, שיש יותר של פת פלטר כשאין ישראל, וזה אפילו בעיר. ורבי יוחנן לא חלק על זה, רבי יוחנן שהבדיל בין שדה לבין שרבי יוחנן הבדיל בין שדה לבין עיר, על איזה מקרה הוא דיבר?
אולי אפילו כשיש. כלומר, יכול להיות שרב דימי דיבר על, 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 על העיר, ורב יוחנן דיבר על השדה. בסדר? כלומר, ואז אני אתיר יותר. בכל מקרה, הסוגיה מסתיימת, איבו הווה מנקית ואחיל פת אבי מצרי. כן, מה הסיפור? הוא היה נושך בפת. זה מאוד מעניין הביטוי הזה. למה תיארו אותו כטורף את הלחם? כי נושך אותו, כן? בכל מקרה, הוא עשה את זה, אומר רשי, אבי מצרי זה בשדות אצל המצרים. כלומר, הוא עשה את זה בשדה, אז חזרנו ליתר השדה. עוד מישהו שחשב שבשדה זה מותר, ועל זה הגמרא אומרת, לא תשתרו בעדי דאיבו דקאחי לחמא דארמאי. אל תשמעו את השיעורים שלו, אל תיתנו לו להעביר דברי תורה דרשות בסוף המניין שלכם, כי הוא לא יהודי קשה. אוקיי, עד כאן הסוגיה. אני מסכם את הבעיה העיקרית שיש בסוגיה הזאת, בסדר? הבעיה העיקרית שיש בסוגיה הזאת זה שהיא פותחת בזה שלא התירו פת. היא אומרת, גם מי שחשב שהתירו פת זה עם שטועים ולא מבינים שום דבר מהחיים שלהם. ואז יש המוראים שמדברים על יתר פת, כאילו יש מישהו שמתיר פת. וכמובן, השאלה הגדולה היא, איך זה מחזיק? איך זה מחזיק? שאלה טובה, נכון? בואו נשים את האפשרויות ככה על השולחן, ונמשיך בזה בשבוע הבא, בסדר? קודם כל, אפשרות אחת היא לנסות לקרוא אחרת את הסוגיה עד עכשיו, שזה הכיוון שהולך בו, כאמור, שטיינפלד בספר הזה, יש לו פה שני מאמרים על פת, על פת של נוכרים. אני אומר את האמת, כדי לקרוא, בעצם הוא ינסה לקרוא שכבר בסוגיה קודם יש מישהו שבאמת מתיר. קצת רמזתי לזה כשכל הזמן הקפדתי להגיד שיש הבדל בין מי למי, בין פשט הממרות לבין הפרשנות של הסתמה, של העורך. כלומר, וזו עבודה של חוקרי תלמוד, כאילו עבודה פילולוגית שבעצם מנסה להפריד בין רבדים בתוך הסוגיה, וככה בעצם לייחס את דברי רב יוחנן ורב חלבו, לחלק בסוגיה שננטרל ממנו או נאחר בתוכו חלק מסוים שלא מאפשר את לחבר אותם ביחד. אני מודה שהעבודה הפיולוגית שלו לא טובה בעיני כל כך. אין לו שום נסמכות מקיט ויד או משהו, כאילו, זה בעיקר הטענה שיש חלקים מאוחרים, זה פשוט כי זה קיבל הקושיה הזאת. בסדר, אבל עבודה פיולוגית טובה, אתה למדת בירושלים קצת? היא לא מתחילה מהקושיה, אז התירוץ לקושיה הוא שכנראה צריך לפרק את הסוגיה קודם. צריך קודם להראות שאפשר לפרק את הסוגיה בלי קשר, ואז זה מתרץ את הקושייה. לפחות ככה לימדו אותי המורים שלי, אז אני אומר, אבל ברור שיש פה בעיה בסוגיה, בסדר? בראשונים הלכו בשני כיוונים. כיוון אחד היה להבדיל, זה כיוון שהוא קרוב לשטיינפלד במובן שהוא מנסה לקרוא בתוך הגמרא שהדבר הזה מתאפשר. והכוונה היא בכיוון שהולך בו הראה ותלמידו הריטב"א, שהם רוצים לטעון שגם בחוליה הקודמת הדיון מצומצם לשאלה אם בית דין התיר, כמו ששאל קודם מוישי בזום, מה, היה איזה טקס, היה איזה מושב בית דין, הביאו בלי סיבת עיתונאים, אבל שהסוגיה לא מתכחשת לזה שהאיסור פשוט התיר את עצמו. כלומר, במימים אחרות, במקום לחשוב שהעם הם טיפשים והעם סבורים והם לא הבינו, אם רבנים גוזרים גזרה, אני אומר את זה עכשיו לרבנים שבקהל, בסדר? אם רב גוזר גזרה והוא לא יודע לגייס את הקהילה לחיות לפי הגזרות שלו, אז הגזרה שלו לא תופסת ויש לך גבולות גזרה. ובעצם מה שהם בעצם כבר טוענים, כבר בתוך הסוגיית הגמרא יש רמיזה ברורה ש כן, יש היתר, הוא לא היתר של בית דין, או נמינים אחרות, אם אתה אייבור ואתה רוצה שיתנו לך להיות רב קהילה, אז אותך לא רוצים. אם אתה, אבל רבי לא היתיר את זה, אבל העם היתיר, וזה קובע עובדות בשטח, ואנחנו מכירים בעובדות אלה, בגדול, סביב השאלה של מוישי, מה שהם בעיקר ידברו, זה שגזרה, אם היא לא נתקבלה על ידי הציבור, הגזרה אין לה תוקף. עדיין, הם צריכים ללכת פה קצת בין הטיפות, כי אנחנו מחפשים מישהו שיתיר את זה, נכון? הם אומרים, זה לא כפוף לכללים של תקסים ומעמדים ובית דין גדול וחוכמה ובמניין, פשוט לא תופס. אבל לדעתם זה כאילו נרמז בתוך הסוגיה. הכיוון שלהם הוא לטעון שהסוגיה קודם היא אומרת אין בית דין שיתיר, אבל יש משמעות למה שתואר על העם. לרמב"ן האמת קשה לקבל את זה, שסבורים העם וטעו, ולהגיד שעל זה דיברו רב יוחנן ורבכם, ולכן הרמב"ן גם מדבר על היתר, אבל הוא לא קורא אותו בתוך הסוגיה. כלומר, איזה פתרון טוב יש לו לבעיה? אין לו, בסדר? לא תמיד יש פתרונות טובים לבעיות, בסדר? אבל מה שבעיקר הרמב"ן מדבר מתוך עצמו, מה שכן, אני רוצה לסיים בזמן, רק אני אקריא את סוגיית הירושלמי המקבילה, ואז נוכל בשבוע הבא לראות איך הראשונים בעצם כל נושא הדיון הולך להיות, למרות שזה גזרה במשנה, ולמרות שהגמרא אומרת אין מי שיתיר, בפועל יתירו את זה, אוקיי? זה בעצם הסיפור, כן? אז הירושלמי מאוד מהר נקרא אותו, רבי יעקב ברח פיתן, רבי יעקב ברח בשם רבי יונתן פת מהלכות של אימאומו. אימאום הכוונה, יש פה משהו לא ברור. אמר רבי יוסף קשיית הקומי רבי יעקב ברח, אמרו מהלכות של אימאום, זה מאוד אירוני, היה להם חוש הומור טוב. הוא אומר, זה משהו פה לא ברור, אז אומרים לא ברור למה התכוונת שלא ברור, בסדר? והוא מסביר, כך אני אומר, כאילו מה שתי האופציות. מקום שפת ישראל מצויה בדין ושתי פת נוכרים אסורה, ואימאמו עליה ויתירוה, כלומר, הבעיה היא את הרומס שיתירו משהו, או מקום שאין פת ישראל מצויה בדין ושתי פת נוכרים מוטלת. ברור שאף אחד לא גוזר גזרה על מישהו שאין לו אוכל, כן? אבל אימאמו עליה ואסרוה, אז הוא אומר, ממנה לא יכול להיות בכלל שאתה מתלבט בשאלה הזאת. וכי יש אימאום לאיסור, כאילו עולה על הדעת של מישהו שמשתמשים באימאום לאיסור, אומרים אחרות, מה ברור שה... זה אמור להיות אסור בנסיבות שאפשר, והם התירו את זה. זו הכוונה שזה עמום, זה לא התקבל. שואלת הגמרה, הוא פת לא כתבשילי נוחרימו, זאת אומרת, זה כמו שלקות. כך אנו אומרים, מקום שאין תבשילי ישראל מצויים, בדינו שיהיו תבשילי נוחרים מותרים, מישהו פעם שמע בשלקות שהתירו כשקשה למצוא? אלא קייני, אלא קייני, אלא כך צריך לומר, וזה נסיים, מקום שאין פת ישראל מצויה, בדינו שתהיה פת נוחרים אסורה. האמת שצריך לאסור פת נוחרים. ואימאמו עליה ויתירוה בפני חיי נפש. פה בשונה מהבבלי, שמה קרה לה היתר, זה טעות של העם, אה? פה ירושלמי מאוד ברור, שבמקום שאין, בפני חיי נפש, אמרו לבן אדם, מותר לו לאכול לחם. רבנן דקייסרין בשם רבי יעקב ברכה, כדברי מישהו מתיר ובלבד מן הפלטר, כלומר, פה הוא אומר, א', קיבלנו את זה שהתירו את זה כשאין, בפני חיי נפש, הוסיפו מגבלה של הפלטר שמופיע בסוגייתנו, ולאז יש משפט, ולאו אדן כן, מסביר הרמב"ן, והעם שמים פס על זה, והם קונים גם ממישהו לא פלטר. זאת אומרת, יש לנו פה בעצם סיפור של מגלשה. האמת, כל מי שלומד איתי כבר חודשים יודע שברוב ההלכות שלמדו במסכת עבודה זרה, זה היה הדיון תמיד. בוא נלמד למה חכמים עשו, ואז נראה איך התירו. בסדר, אז בשבוע הבא, בלי נדר, אנחנו נראה את הדיון בראשונים. לילה טוב.